אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שבת שלום, צהריים טובים ומועדים לשמחה, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות, אני יאיר אסולין ואיתי השבוע במסע שלנו השחקן והיוצר יוסי מרשק, שפרסם בשבוע שעבר מאמר בין האמיץ במיוחד בארץ שקורא לעולם התרבות להשמיע קול אל מול כל מה שמתחולל מסביבנו. אהלן יוסי.
אהלן, אהלן, מה העניינים? בוא נשתה מים בשביל לא להיות...
כן, נתחיל בשתיית המים. שזה פחות או יותר התשובה הכי טובה למה שלומך כרגע.
כן.
אז נדבר על המאמר ועל עולם התרבות ועל התבגרות קראת לזה וזוגיות ועל, אני חושב, דברים מאוד יסודיים, אבל אני דווקא רוצה להתחיל במשהו שקצת דיברנו עליו עוד לפני שהתחלנו את ההקלטה, וזה על המבוכה. אני מרגיש שבטח אפרופו הזמן הגדול והשאלות הגדולות, אבל גם הרגע המסוים הזה של פסח הזה, בטיימינג הזה שאנחנו בתוכו, בי הוא מעורר הרבה מאוד מבוכה.
תסביר.
שזה איזה רגש, נגיד, זה רגש שכאילו, אני בכלל תוהה אם אנחנו, אם השיח הישראלי יכול להכיל אותו, הוא יכול להתקיים במרחב הזה שלא יודע, או שהוא תמיד חייב להיות פה או פה, ויותר עמוק מזה, זה רגש שהוא כאילו איזה ביטוי לחולשה כביכול, כי אתה לא יודע, אתה נבוך. ואני מרגיש שבפסח הזה, הביטוי הכי עוצמתי, הוא כן להצליח להיות נבוך בתוך הדבר. אתה יושב בליל הסדר,
כן.
לדבר על ההגדה, לדבר על הגאולה, דברים שדיברנו עליהם פה גם בתוכניות הקודמות, דברים שאני אישית מאוד מחובר אליהם, ועדיין לזכור שכאילו, וואלה, יש 133 חטופים.
הלוואי.
הלוואי, כן, הלוואי שזה הלוואי המספר, בלוואי. נכון. ויש הרבה דברים שהאמנו בהם וקרסו, והרבה הבטחות גדולות שלא מתקיימות. וכאילו המבוכה הזאת תהיה נקודה שאני נמצא בה כרגע, ברמה הכי אונתולוגית, אוקיי? וגם דווקא נראה לי זו נקודה טובה להתחיל את השיחה הזאת שלנו. איך אתה רואה את זה?
זה מעניין שאתה קורא לזה מבוכה. כי הייתי אתמול בערב, בגלל המבנה המשפחתי שלי, נקרא לזה ככה, אז אתה יודע, אז יש לי ערבים פנויים מדי פעם, ואני לא יוצא ואני לא עושה דברים כאלה, לברים וכאלה, כן. דברים, אני יוצא, אבל... ואתמול הלכתי לחטופים, איך זה נקרא?
כיכר
החטופים, והיה עוד הפגנה בבגין. וזה מעניין שאתה אומר את זה, כי אתמול הרגשתי מבוכה. אתמול הרגשתי כאילו שאני נמצא בין המקומות האלה, אני מתייר ביניהן, אני כאילו עובר בכיכר, הולך לבגין, ואני באמת מרגיש סוג של מבוכה, כי אני לא יודע מה לצעוק, אני לא יודע איך לצעוק, כן? אני נוכח, אני לא יודע אם זה בדיוק מתמזל מזלי, אבל... אני הנחיתי את ההפגנה וזכיתי לפרסם מאמר בארץ, ואני זוכה להגיד את מה שעל ליבי. ואתמול אמרתי, אוקיי, מה השלב הבא?
כן.
כאילו, אני אומר את מה שעל ליבי, אבל מה השלב הבא? ואתמול בערב באמת הרגשתי מבוכה. אבל זה כנראה נקודה טובה להיות בה, כן? כי אחרי זה בטח יגיע.
קודם כל אני חושב שאפילו לפני אחרי זה, עצם אני חושב שזה ממש שריר שאין לנו. זה שריר הרי שאומר, כאילו בעיניי, דיברנו על זה באמת לפני, הדבר הזה שאנחנו לא יודעים.
לא יודעים.
הרי כל השיח הישראלי כל הזמן יודע.
יודעים.
זה היה כאילו, תמיד אני אומר את זה אפרופו בחירות, בכל העולם מראיינים את האנשים שמתלבטים, שלא יודעים למי הם יצביעו.
כן.
רק בישראל מראיינים את מי שיודע למי הוא יצביע, כאילו הדבר הזה, אתה לא... המבוכה הזאת כאילו זה דבר שאנחנו לא יודעים להכיל אותו, והוא בעיניי מתחבר לאפרופו פסח ואפרופו הסיפור הזה התנכי, לרגע הזה שהוא לא דומה לרגע שלנו, אבל הוא קצת כן דומה לרגע הזה אחרי הגאולה. כאילו אנחנו עכשיו אחרי ליל הסדר, כאילו הלילה הזה שבו הם נגאלו, ולפני פסח שני, שביעי של פסח, הרגע הזה שהם יעבדו מול ים סוף ויצטרכו לקפוץ לים, שזה רגע מטאפורי, משוגע ומטורף שייצב את כל התרבות המערבית בפני עצמו. אבל בין שני הרגעים האלה, כאילו בין ה-Let my people go לים סוף הזה, יש את הפסוק הזה שמתאר שהם יצאו ממצרים, זה היה כאילו כביכול נגלו,
אוקיי.
אבל זה כמו ש... כמו ג'ורג' קוסטנזה שמתפטר מהעבודה, ואז הוא תקוע בלי העבודה. אז בטקסט המקרה, אז כפי שהם, כי נבוכים הם בארץ, הם עבודים במדבר עכשיו, אתה יודע, הם היו כאילו כל הפנטזיה, מהפכה, יוצאים וזה 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 וזה. העבדים האלה תקועים, אין להם כלום עכשיו, באמצע המדבר.
עשינו את זה ביהודים באים כמה פעמים, את המבוכה הזאת.
אז המבוכה הזאת היא כאילו הרגע הזה שיצאת ותכלס אין, או אתה לא יודע לאיפה ללכת, זה כאילו רגע כמו שאתה... מצד אחד הוא רגע קשה, מצד שני בלי הרגע הזה אתה לא נולד.
נכון.
כאילו אם אתה לא מרגיש את המבוכה, נכון. כל עוד היום, אתה יודע, ראיתי את המכתב התפטרות של חליבה. עכשיו, אתה יודע, כך אחריות, הכל, כל הדברים, מבוכה לא הייתה שם. לא היה שם את הבן אדם שם, וואלה, תקשיבו חברים, לא יודע איך קרה לי.
מעניין.
היה כאילו, תחקרו, תבדקו, מנוסח, מלוטש. ושוב, אני נותן לו את כל הקרדיט על האחריות, אבל המבוכה הזאת כאילו לא הייתה שם.
בטח הייתה לו, רק לא יפרס...
כן, כן, היא לא התפרסמה, היא לא יצאה החוצה.
היא לא נוכחת, היא לא כאילו, אני אשם, אני זה, טה-טה-טה-טה, אבל וואה, זה מעניין.
לא, אז השאלה היא כאילו, איך אנחנו באמת פתחים את השריר הזה, אגב, אפרופו השיחה שלנו, וככה עוד רגע נצא לדרך, בעיניי אני חושב, תגיד לי אתה, תמיד אני חושב על משחק, כמקום שבו אחד הכלים הכי חשובים שלו זה היכולת להיות נבוך. היכולת להתקיים במרחב הלא ברור כרגע, וכאילו לצמוח מתוכו.
כן, אתה יודע, במשחק אתה רשאי להרגיש הכל. ואני המון מובך, המון מובך. זה מקצוע מאוד מביך.
כן, כן, כן.
אתה צריך להיות בנבוך ולנסות לא להתבייש, כן? אני מאוד מתבייש ברגע הזה, אבל אני נמצא שם. כאילו...
הבאת דיוק עכשיו בעיניי מרתק על ההבדל בין מבוכה לבושה.
כן.
כאילו, לא חשבתי על זה לפני, עד שאמרת את זה כרגע, אבל כאילו אנחנו מתרגמים מבוכה
נכון.
מיד לבושה.
בושה, אתה נבוך, אתה מתבייש.
אתה מתבייש.
כן.
אבל אתה יכול להיות נבוך בלי להתבייש ולהחזיק את הרגע הזה. נכון. כאילו הבושה במובן הזה יורג את המבוכה.
נכון.
כי אתה מיד כאילו מסמיק, אני לא יודע.
נכון.
יפה, מעולה. טוב, אז בואו נצא... לא, כי זה נראה לי דיוק מעולה לצאת איתו לדרך. אז רצינו להתחיל במה שאתה קראת לו, יכולת ההשפעה של האדם על חייו.
כן.
זה חתיכת כותרת...
כן, זה כל כך כללי, אלוהים. אני,
אבל
אני
זה,
חוטה,
זה מה שיפה
חוטה
בזה.
חוטה בכלליות.
מעולה.
אני חוטה. כן, רציתי לבדוק, אתה יודע, אני חושב שאנחנו באמת בתקופה נורא קשה, למרות שאני, אתה יודע, כשאני עם הילדים שלי, ואני איתם בגינה, והכל כאילו בסדר, והכל נורמלי, וזה מאוד מאוד בלט לי בליל הטילים האיראנים, נקרא לזה.
כן.
בשבוע שעבר היו טילים, נשלחו אלינו פאקינג טילים מאיראן.
על מאות.
מאות. ויום למחרת... נפגש כרגיל בבייקרי, קונה תפוזים, אתה יודע, ניגש לחיים שלי, ולא יושבים על הדבר הזה. זה כאילו עוברים מאירוע לאירוע, בלי באמת לקלוט מה קורה. עכשיו, having said that, אני חושב שאני באיזשהו מין מצב, באיזושהי נקודה, שאני אומר, אוקיי, אז אני רוצה לדאוג לילדים שלי, לעתיד טוב לילדים שלי.
כן.
הרבה אומרים את זה, כן? איפה זה בא לידי ביטוי, איך אני יכול באמת לתרום לזה, מעבר לבית ספר ולמקום ולאן שאני שולח אותם. והנחיתי את ההפגנה לפני שבועיים, וכתבתי את המאמר הזה בארץ, ואני כאילו נורא רוצה עוד. זאת אומרת, עוד להרים את הדברים האלה ולתרום ולשנות, כי באמת המדינה משתנה בטירוף, כמו מה שדיברנו עליו, וכאילו, וזה עדיין לא ברור לאן.
כן.
ואני רוצה, אתה יודע, לדאוג שתהיה לי חלקה שאני יכול, אתה יודע, להתנהל שם ולחיות שם. אז זה מהמקום הזה.
זה מעניין, כאילו, אפרופו אני מרגיש, אמרת לך את זה מקודם, אפרופו המבוכה ואפרופו הכאב המטורף, אני חושב שכולם חווים, שבסוף, במסגרת הגדולה, אנחנו חיים בזמנים שהיכולת להשפיע על העולם, מעולם לא הייתה גדולה יותר. כאילו של כל אחד, היכולת, כאילו, תמיד אני אומר שהדוגמה שאני אוהב לתת לזמן הזה, זה שאני פעם, בשביל לקנות דיסקים של מוזיקה קלאסית או ג'אז, הייתי נוסע, גדלתי בקריות, הייתי נוסע ברכבת, לדיסק סנטר,
בחיפה?
לא, בדיסק אוף סנטר. אוקיי. היה שם את הדיסק סנטר, אתה יודע, באמת היה להם את ה...
לדעתי זה עדיין קיים.
זה קיים, הייתי שם לפני איזה שבוע, זה נהיה בדיוק. זה כאילו מונומנט לעולם הולך ונעלם.
נכון.
והיום יש לך הכל, אתה יודע, בספוטיפיי. את כל עולם המוזיקה, יש לך כאילו היכולת שלך להיחשף לדברים. ולהשמיע את הקול שלך, אפרופו רשתות, על הבעיות והמורכבויות שיש בהם. והיכולת שלך באמת לקחת חלק בלנסח מציאות חדשה, כי ברור שהישנה מתפוררת, נגיד ככה, זה דבר שהוא, אני חושב שהוא כמעט חסר תקדים, ביכולת לעצב את המציאות. ואז אני הרבה פעמים חושב, אפרופו התחושה שאתה מתאר, שהמון המון, המון אנרגיה מושקעת בלהסביר לנו למה זה לא אפשרי. להסביר לנו למה זה מסוכן, למה אם נעשה את זה... זה יערוס. למה? בגלל שיש אנשים באמת בעייתיים ואינטרסנטים שרוצים לנצל את המצב הזה, אז אסור לנו לנצל אותו לכיוון השני וכן להצמיח משהו יותר טוב. כאילו יש פה איזה משחק הזה שאני מרגיש שהוא מאוד מאוד חזק בשאיפה שלו לגרום לכל אחד מאיתנו להרגיש שאין לנו יותר
שאין להשפע. שאנחנו כאילו פיונים וככה צריך להיות. תראה, היה כתוב, אני לא זוכר, לדעתי בארץ, שיש 9,000 איש שמחזיקים בארץ, כן? במרכזי הכוח, והם שולטים על הכל. וזה נורא, זה נורא מפחיד, כן? כי עם כל החופש שיש, אז יש המון ריכוזיות מצד אחד, ומצד שני, אנשים נורא מפחדים, אוקיי? אנשים היום נורא נורא מפחדים.
תגיד כמה מילים על הפחד הזה, מה זה מפחדים?
אני מרגיש שנורא מפחדים להביע... אוקיי, אני אנסה לפקס את זה יותר. לפני 4 ימים, אני הולך כזה ברחוב, אני מקבל תגובות מאוד חמות. בתל אביב, אובייסלי. על... על, על על זה שאני מביע את עמדותיי. ואני הולך כזה ליד הבית, ואז פתאום איזה מישהו באמת, שזה נראה כמו מאיזה סיוט או משהו, מישהו עם שיניים גדולות, וכזה חיוור נורא, וזה אומר, פתאום עוצר אותי, כזה נתקע בי, ואומר לי, אתה שמאלני, אה? חג שמח. עכשיו... אני נגנבתי מהדבר הזה, זה כמו בחלום, כאילו מישהו בא, אתה הולך וזה, וגם משהו שהיה לנו עם היהודים באים, כאילו, זה קשה להביע את העמדה, זה מפחיד, אתה תתקל בדברים מאוד מאוד לא נעימים, עדיין, אני חושב שזה אל מול לא להגיד, אני עדיין חושב שזה must, והיום בזמנים האלה עוד יותר.
לא, אני מאוד מסכים עם זה. אני מרגיש גם בטקסט שכתבת אפילו, ובכלל אני מרגיש שהאתגר האמיתי הוא להביע את הדעה בלי ליפול הקלישאות שלה.
נכון.
כאילו זה ה... כי בעיניי המוטיבציות לתת בנו את התחושה שאין אפשרות לשנות, ושמה שהיה הוא שיהיה וזה, היא לא רק של צד אחד או צד שני בסיטואציה הפוליטית. כמו שאמרת, אני לוקח את המספר הזה שהבאת של 9,000 בעלי כוח, נניח שחלקם לפחות, לא יותר מזה, הם בעמדות הפוליטיות כאילו שלך.
כן.
וכאילו מזוהים איתך, אבל עדיין הם מחזיקים בכוח מאוד מאוד חזק, שהוא הסיפור הגדול בסיטואציה.
והוא?
היכולת לנסח סדר חדש שמחלק את הכוח הזה של 9,000 איש.
כן.
הוא בעיניי, כאילו, כשאתה מדבר על לדאוג לילדים שלך, אני חושב חילופי שלטון פה שצריכים להיות, והיו צריכים להיות מזמן וכו', הם לא הפתרון היחיד לדבר. הם,
לא. אולי,
הם רק ההתחלה של משהו שאולי יניע גלגלים, שאם נהיה מספיק אמיצים, אז נתחיל לדבר על השורשים שאלה הסימפטומים שלהם.
לגמרי, לגמרי. אני אתמול דיברתי עם מישהו והוא אמר, לא צריך עכשיו, אתה יודע, גנץ או whatever. צריך לקחת 10 מנכלים מהייטק, מכל מיני איזה אנשים מקצועיים, ועם זה, אתה יודע, שהם יתוו תוכנית, כי צריך סדר, צריך סדר.
כן, אבל זה השאלה, השאלה אם... גם עכשיו אתה מתאר משהו, אפרופו המבוכה והבושה, כאילו הצריך סדר הזה, הוא בעיניי היום, הוא כמעט על גבול הבלתי אפשרי. כי הוא לא יהיה סדר.
אז מה יהיה?
יהיה אבולוציה, יהיה תהליך של שינוי, הוא ביטוי שאני אוהב, גם אני תמיד כותב עליו, וגם זה, זה מה שוויקטור הוגו קרא לו צינור הביוב של ההיסטוריה. אנחנו חיים בזמן שהוא צינור ביוב של היסטוריה. עכשיו זה...
ביוב, בכוונה ביוב?
בכוונה ביוב, בכוונה מסריח. אבל בכוונה גם כזה שמניע ממקום למקום. כזה שברור שבסופו ייווצר משהו חדש, אבל כאילו הרצון כרגע זה קצת כמו שבמחאות היו אלה שרצו להפוך את הכרזת העצמאות לחוקה. Okay, שבעיניי זה היה, עוד מעט דבר על זוגיות, אבל בעיניי הדימוי הכי טוב לזה היה, זה כשאתה עומד להתגרש, אז אתה מביא עוד ילד. כאילו, לא יודע, צריך במודל שלך זה תמיד מורכב, אבל כאילו הדבר הזה, אתה רואה משהו מתפרק, ואז אומרים, טוב, בוא ניקח את הדבר הישן הזה שיתפרק, נהפוך אותו לחוקה, וזה כאילו יציל אותנו. זה לא עובד ככה, זה קצת, בדיוק חשבתי על זה הבוקר, אפרופו הסיפור הזה של אנטישמיות בקמפוסים, בארצות הברית, יש את הרצון שהמשטרה תיכנס, תפנה את האנשים שם.
כן.
זה לא יעלים את הדבר עצמו.
זה לא.
זה לא יעלים את האנרגיה המטורפת הזו שיוצאת החוצה.
זה לא.
שאני חושב, בתפיסה שלי, כל אנרגיה כזאת שאתה מנסה לחנוק אותה, היא מתפוצצת איתך במקומות אחרים.
נכון.
תתמודד איתה, אבל אל תחנוק אותה. אל תייצר את המצב, תכניס שוטרים שיפנו אותם וכאילו זה נעלם. לא. יש פה שאלות עומק שאם לא ניגע בהם,
נכון.
שבעיניי היום אנחנו בהזדמנות אדירה לגעת בשאלות האלה.
אמריקה מפחידה אותי, אני חייב להגיד לך את האמת.
כולם, תמיד.
אני אמריקאי, אני נולדתי שם, אני כאילו, והייתי בניו יורק איזה כמה שנים, אני כל כך מפחד מאמריקאים.
מה, למה אתה מפחד?
כי הם משוגעים, כי הם רובוטים, אתה רואה את כל המחאה הפרו... פלסטינית הזאת, היא לא מבוססת, אין להם מושג, אין להם מושג. זה כמו שאתה אומר, אתה יודע, זה יתנקז לשם, זה יכול להתנקז למקום אחר, זה יתנקז לשם, והם... אני הכי מפחד.
אבל כאילו כשאנחנו מדברים על זה, אני לוקח את הדבר הזה, אנחנו צריכים לדבר גם על זה שאין להם מושג, וגם על זה שיש שם הרבה זרמים אנטישמיים, אבל בעיניי, דבר שאני מדבר עליו פה הרבה בהתבודדות, כל השנים בעצם שהתוכנית הזו משודרת,
כן.
על החטאים הגדולים שהניעו את הדבר הזה. כי יש פה, אפרופו לפחד מהאמריקאים,
כן.
יש פה עולם שלם, שיש את השיר וור של...
ברוס ספרינגסטין?
לא של ברוס ספרינגסטין, של בוב מרלי.
אוקיי. What is it good for?
לא, ששניידו קונור שרה בזמנו בהטקס.
אוקיי.
Everywhere is war. כן. יש בעיות עמוקות בעולם, שבסוף היהודים, הבעיה הכי גדולה שלהם, אני חושב, היסטורית, זה שתמיד הזעם של העולם מופנה עליהם. הכי קל לסנוע אותם. זה האנטישמיות, הלכה, אסף, שונא ליעקב. אני לפחות חושב שזה משהו באתוס הגדול בטח של המערב, אוקיי?
אוקיי.
עכשיו, הרבה שנים לקחנו, ועדיין אנחנו לוקחים חלק, בעוולות שהמערב עושה, אוקיי? שבסוף הן מייצרות זעם, בכל מיני צורות, שמתנקז אלינו. אנחנו משלמים בסוף את המחיר של זעם, של חטאים שהרבה כוחות עושים. אבל אפרופו האמריקה הזה, זה מייצר המון המון זעם שמגיע אלינו. הזעם הזה בקמפוסים, לא יודעים כלום.
נכון.
אבל הם יודעים שיש איזה משהו.
יש משהו.
יש עוולות בעולם, אוקיי? יש אנשים סובלים בעולם.
נכון.
אתה מסתכל הרי על הדבר הזה שאף אחד לא מדבר בכלל, על המלחמות באפריקה. מה שקורה, מלחמות ג'נוסיידים ממש.
לגמרי.
לא אכפת לו בכלל.
לגמרי, זה ג'נוסייד.
כן, זה ג'נוסייד ממש. וזה אף אחד לא אכפת לו.
נכון.
ואז כשלא אכפת לך מזה, גם לנו. נכון. בישראל לא הייתה אכפת, היה פה... איזה חודשיים לפני השבעה באוקטובר התארח אצלי אפוס האגיאן, שהוא בחור ארמני, מוזיקאי ארמני.
אוקיי.
בחור מאוד מעניין, והוא דיבר על זה, הוא אמר, זה היה כשהיה את הסיפור בארמניה. הרי גם שם, איך קוראים, תקפו את הארמנים בעזרת נשק ישראלי אגב. תקפו את הארמנים שם. הוא דיבר על הדבר הזה.
כן.
וזה היה... כן, יש חטאים כאילו שצריך להתמודד איתם, ואני מרגיש שאפרופו להשפיע על הזמן הזה, ועל העתיד של הילדים שלנו, זה להיות אמיצים מספיק לעשות חשבון נפש. כאילו, אני לא שמעתי אף אחד עדיין עושה באמת חשבון נפש על משהו, לא מאלה שלוקחים אחריות, ולא מאלה שדורשים מהאלה לקחת אחריות. לא שמעתי כמעט כמעט שום מילה של חשבון נפש.
מהאחראים, מהמנהיגים?
מכולם. שמה, אין בכלל, אין שיחה כזאת. של וואלה, מה לא הבנו? מה אנחנו לא קולטים?
כי משתיקים כל דבר, משתיקים. זה נורא, אתה יודע.
אבל מי משתיק?
אסור להביע נגד, אסור להיות נגד עכשיו. זה לא בסדר במלחמה להיות נגד הממשלה, זה לא בסדר לקרוא לבחירות. זה הווייב שקורה היום.
נכון, אבל דווקא בגלל... אבל יש את... איך קוראים לו? גם פרח לי השם שלו מהראש. אבל האלה שנלחם...
אבל לא, אני עוצר, כי אני כן מרגיש שאנשים... סופר על שינוי, מתים לשינוי, אוקיי? ואני חושב שזה היה מאוד מאוד חזק דווקא בחודש הראשון של המלחמה, כן? שאחים לנשק עשו את כל מה שהם עשו. שבתל אביב, אתה יודע, מסעדת האחים, כל מיני חנויות לידי, עצרו את הכל וחילקו אפודים, וחילקו את הסמיכות, וחילקו בטריות. עכשיו, זה ריגש אותי ברמות הכי כאילו... זה כאילו אמרתי, אוקיי, זה המקום שלי, ופה אני רוצה לחיות, וגם ברגעים כאלה קשים, מתעלמים מהממשלה, מתעלמים מזה,
בדיוק.
מתארגנים ועוזרים באמת אחד זה לשני.
אז אני כאילו, החשש שלי אל מול זה, מה שדיבר, אנשים מתים לשינוי,
כן.
אבל אנשים גם מפחדים משינוי בו זמנית.
ברור, ברור.
בדיוק דיברנו בתוכנית לפסח, בשבוע שעבר, על זה שלמה הגאולה הזאת של מצרים באה באמצע הלילה בהסח הדעת כזה, כי אחרת כנראה היא לא הייתה קורה. אתה יודע, אם לא היו עושים להם את זה, בפתאום יאללה, צאו מהר, מהר, מהר. הם היו אנשים מתחילים בלבלבל את המוח, למה וזה.
לא, עזוב, מה עכשיו? לא, לא מתחילים.
לגמרי, היו נתקעים וזה. אז כאילו גם בהקשר הזה, הפחד שלי, שכל האנרגיה המטורפת הזו שיש בחברה הישראלית, שהיא דבר אדיר בעיניי, ואני אוהב אותה גם כי אני חלק ממנה, וגם כמישהו שמתבונן עליה, האנרגיה הזאת תנוצל ותבוזבז לבדיוק שימור הכוח הזה.
נכון,
זה בעיניי פחד, שאם זה יקרה, אז הפסדנו את הפתח יציאה הזה שאיכשהו נוצר פה מתוך הדברים.
כן, זה דרמטי עד כדי כך. זה כאילו, יש מעט מאוד נקודות שאפשר לצאת מהם.
אתה תסתכל אפילו על אחד התורים שכתבתי לפני איזה כמה חודשים על העלאות מחירים בסופרים.
אוקיי.
שהכותרת שלו הייתה, חזירות מביאה לחורבן. אתה מסתובב בסופרים היום, אתה רואה, כולם חזירים אליך.
כולם.
עכשיו, כביכול זה כל הראשי עסקים שהם כביכול תומכים במחאה, תומכים בזה, תומכים פה, בפרקטיקה, הם חזירים אליך.
No.
וכשאתה לא פותר את זה, אז לנצח אתה טיפול על הפרצוף. כי אנשים שהם פשוט רגילים, שהם מסתובבים, ומרגישים שאותם גורמים שתומכים בעמדות שאנחנו מדברים עליהם, מתחזרים עליהם בסופר, אז ברור שהם יהיו נגדם. כאילו, יש פה, הריקבון הוא כל כך עמוק, שהאומץ הוא לגעת שם, במקומות האלה.
זה מילה קשה, ריקבון.
אבל אני חושב שזה המצב, לא? אתה חווה את זה
לא, לא, היא קשה כי ריקבון קשה לצאת ממנו, נורא נורא קשה לצאת ממנו. זה לחתוך את כל הצד הרקוב.
כן, אבל הוא מאפשר את הדבר היותר מטורף בעיניי. הוא מאפשר את הכמונה של הנחש, הוא מאפשר להצמיח אור חדש. זה רגע שהוא... בגלל זה אני אומר לך, אני חושב שאנחנו...
אז אני אומר, יאיר, זה כאילו, יש המון דיבורים כאלה, כמו שאנחנו מדברים. המון, המון...
אני שנים מדבר את הדיבורים האלה.
בדיוק, כן? וכאילו, באמת שאני מרגיש ושומע את זה מאוד מסביבי. אמנם יש איזשהו חטא של דיכאון, שאנשים בדיכאון, שזה כאילו לא מקובל עליי ברמות, אתה יודע, כאילו, דיכאון?
כן.
עכשיו דיכאון? כאילו, מה? מה אתם נכנסים לדיכאון? איך עכשיו? אבל אני מרגיש איזושהי תנועה, איזושהי אנרגיה שלא יודעת עוד לאן, לא יודעת לאן ללכת. יש מפגשים, יש זה, יש ניסיונות, זה עוד לא...
כי עוד, אני מרגיש שעוד אין את האומץ לוותר על מה שהכרנו. זה הדבר. מעניין. בסוף אתה, כל המפגשים, מעניין. אנרגיה, מהפכנות וזה, מעניין, אתה גומר מעניין. עם אריק איינשטיין. כאילו, הדבר, יש משהו, מאוד אוהב את אריק איינשטיין, אבל כאילו יש משהו שבסופו של דבר מסתכם בבוא נחזור אחורה.
מה אתה אומר?
במקום בוא נלך קדימה. אז נראה לי ממש בהמשך לדבר הזה, וזה ככה נקודה שאני גם חושב עליה הרבה, וגם הטקסט שלך חידד לי אותה מאוד, השאלה הזו, אפרופו להיוולד מחדש, ואפרופו מה הדברים שאני חושב שבשורש הם...
אני
אגיד לך ממה אני חושש,
okay. אבל. Okay. סליחה שאני...
דבר לא, זה המטרה. זה המטרה.
שהיום יש הנהגה, והעומד בראשה, וכל מה שזה, שהיא לא תיתן לשינוי לקרות. היא לא תיתן, היא תעשה הכל. היא עושה הכל בשביל שהשינוי לא יקרה.
אבל זה גיוון.
אבל זה גיוון.
אני אומר, זה הבעיה, שאנחנו עסוקים בלהגיד את הדבר הזה, שהוא הוא הבור מאליו, במקום לשנות, במקום לבוא ולהגיד איך אנחנו גורמים לאנשים, לא היית הקמפיין הזה, אתה הראש, אתה השם. כן. Okay, אבל איפה תלו אותו? במרכז תל אביב.
נכון.
ליד החברים שחיזקו אותך בלאו, אחי.
נכון.
פשוט בזבוז כסף.
נכון.
אף אחד לא ניסה לחשוב איך אני בכלל מגיע למקומות שבהם, לא, יש אנשים מפונים מהצפון.
אז אתה כל כך צודק, כי כל הדיאלוג הזה, וזה לא דיאלוג, איך נקרא דבר שכאילו מדברים הרבה, זה לא משנה.
כן, זה, כל הדיבור הזה.
כל הדיבור הזה, הוא חייב לצאת מהבועה.
אבל יש סיבה שהוא לא יוצא מהבועה. כי הבועה, גם אם התרגלה, אתה יודע, לנוחות הזאת, יש איזה פינוק מסוים, אנחנו עושים את זה בתל אביב, אנחנו מנהלים את השיחה עם עצמנו, ואנחנו מתלוננים שזה לא מצליח. זה מצריך הרבה, לצאת לאיזה מסע בחירות של מאיר אריאל כזה, מצריך הרבה יותר אנרגיה, הרבה יותר חשיפה, ובעיניי, שוב את השריר הזה של החשבון נפש. כי כשאתה יוצא החוצה, אתה מבין, אני חושב, לי לפחות, ואני חושב שלכל אחד מאיתנו יש חלק בנפילה הזאת.
ברור.
יש לנו אשמה שכולנו מחזיקים
אותה. ברור.
וכל השיחה היום של אנחנו צדקנו, אנחנו יודעים, ברור שהם אשמים, זה בדיוק על לברוח מהדבר הזה, וזה מייצר טבוע. חובה. אני תמיד אומר אצלי,
כן.
אחד הדברים, בזהות שלי אני מתקיים בין... הבית כנסת שאני מפעל בו בחמש בבוקר ברחובות, לבין המקומות שאני...
אתה רחובותי?
אני רחובותי היום. אתה גם רחובותי? לא.
אני גדלתי ברחובות.
אתה עושה שיחה בפני עצמה.
כן.
אבל בין זה, הבית כנסת של ההורים שלי, הארץ, פה, חברות טכנולוגיה, המון מרחבים שונים, שאתה שומע שהם לא מדברים את אותו דיאלקט ישראלי. עכשיו, היתרון והאתגר הוא בכל זמן... לקשר בין הדיאלקטים האלה.
אני רוצה דיאלוג עם חרדים, אני רוצה דיאלוג עם ערבים, אני רוצה דיאלוג עם מתנחלים שאפשר לדבר איתם. לא בן גביר, כי זה באמת, זה כאילו... זה...
כבד עליך.
זה כהניזם, זה פשיזם, זה כן. לא... זה אי אפשר לדבר, הוא כאילו, אתה יודע, הוא מאוד מתאה, האיש הזה. הוא כאילו... עושה איזשהו רושם שיש עם מי לדבר, אין עם מי לדבר.
בגלל זה הכותרות הן לא מחזיקות אצל אף אחד, לא לדבר עם הכותרות של החרדים, ולא לדבר עם הכותרות של המתנחלים, לדבר עם האנשים עצמם.
כן, 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 כן.
לייצר, אתה יודע, אפרופו הטכנולוגיה, ואפרופו הדברים שהיא מאפשרת, אפשר להם לייצר, אם היו משקיעים חצי מהאנרגיה בלייצר מרחבים כאלה, היה פה מציאות אחרת לגמרי.
לגמרי.
של שנים, אתה יודע, ושנים מדברים על זה, ושנים זה לא קורה. אגב, בעיניי זה מתחבר גם לטקסט שלך, כי זה מתחבר לעולם התרבות. שממילא, כאילו, איפה הרי דברים האלה קורים בשגרה, בחברות אנושיות, מתחילת האנושות? דרך תרבות.
כן.
תרבות מייצר את השיחה הזאת.
תרבות, ספורט, זה, יש תרבות, המון. אבל,
תרבות ספציפית, ובעיניי אגב יותר ספציפי, תיאטרון מייצר את זה תמיד. איפה חברות חשבו תמיד על עצמן לאורך ההיסטוריה? דרך תיאטרון. הם הלכו לראות היוונים, הלכו לראות הטרגדיות, הלכו לראות שאלות על מלחמות.
נכון.
כל הזמן אתה מברר. אצלנו, כאילו, יש לי איזו תחושה, וזה ככה שחשבתי מהטקסט שלך, שאין לנו מלכתחילה. בעיניי זה חלק משורשי הסיפור הישראלי. אין לנו את הרעיון הזה של תרבות כמשהו שמשנה מציאות. יש לו רעיון את התרבות כבידור, תרבות כסבבה, כנחמד, כזה, כלי פדגוגי. אבל כאילו חלק מהניסיון הזה להוליד יהודי חדש, במקום היהודי התרבותי הזה שישב ולמד בבית מדרש, הוא עשה כל מיני דברים, ונתנו לו רובה ומחרשה, זה קצת העובדה הזאת שכאילו אין לנו את הדבר הזה, את המחשבה הזאת שתרבות היא המקום שבו משנים מציאות, ואנשי התרבות זה התפקיד שלהם. כאילו כשאתה כתבת את הטקסט שלך, בעצם בסאבטקסט, לא יודע אם כתבת את השורה הזו, אבל אמרת, חברים, זה היה תפקיד שלכם. כאילו, אתם פה, יש לכם את הקול הזה, תשמיעו אותו.
זה, אני רוצה לקוות שביהודים באים אנחנו איכשהו מנסים, לא יודע אם זו מטרת העל, או שזה איזו מטרה ספציפית, אבל אני רוצה לקוות שאנחנו עושים את זה שם.
כן, לא, אני חושב שהיהודים באים, זה מהמקומות שכן מנסים לעשות את זה, אבל אני אומר, אין כמעט את התיבת תעודה, זה כמו שאנשים רואים ארץ נהדרת. אוקיי? כן. בסוף מה שעובר להם, כן. זה רק הבידור.
זה רק.
השכבה מעל, כאילו בכלל פשוט לא עוברת, כי אין את המחשבה שזה אמור לעשות את זה.
אבל זה אשמתם. הצליחה.
תסביר.
וואו. אני חושב שארץ נהדרת שהם מופלאים, אוקיי? יש שם את האנשים הכי, הכי מוכשרים. אבל אני חושב שהם הם, הם, הם כלואים, תשמע, בערוץ 2, בקשת, בפריים טיים. אתה לא יכול לעשות מה שהיהודים באים בערוץ 1 עושים. אתה לא יכול, אתה לא יכול להגיד את הדברים זה. אתה תוציא את, את, את ביבי חביב, אוקיי? כי זה מה שמריאנו עושה. אתה תוציא את בן גביר חייכן ולצן. זה שיש שם אמרה, ואפשר לראות אותה בסדר. בערוץ 2 זה חייב להיות לפנים, ואתה לא יכול לראות את הסאבטקסט שם.
לא, אני איתן, מעבר למה שאתה אומר, שאני חושב, כתבתי את זה לפני כמה שנים, כשביבי התארח אצלם, הרי את הפרק הוא שברכו אותו בזמנו.
כן, כן, כן.
אבל בעיניי מעבר לזה, אני חושב שאנחנו כחברה, לא יצרנו את המקום של תרבות כמקום כזה, כתרבות כמקום שבו שואלים שאלות גדולות, שמבררים את עצמנו, שחושבים על הדברים. כאילו אם אני חושב על ההזדמנות הזאת להיוולד מחדש, אני חושב שזו השאלה הכי חשובה היום, אוקיי? איך נולדים מחדש מתוך שבר, לא רק בישראל, כל העולם עכשיו עסוק בלהיוולד מחדש. המקום של תרבות בתוך זה, היא אחד האתגרים הכי גדולים שלנו, לשנות את התפיסה שם. להגיד, תרבות היא דבר חשוב, היא לא בידור. היא משנה עולמות.
יו, אני כל כך לא חושב שתרבות זה בידור.
אני יודע.
אני כל כך לא חושב
את זה. אנחנו מעלים את השיחה.
אני, להפך, אני חושב שזה כאילו, זה לא בידור. יש לי קונוטציה רעה לבידור. באמת.
באמת, זה בדיוק העניין, אבל המון אנרגיה מושקעת כדי שנחשוב שזה בידור. וגם לתרבות, התרבות עצמה אימצה את התפיסה הזאת שהיא בעצמה בידור. וכל החשיבה
הזאת. לא, היא כלי חינוך, היא כל כך הרבה מעבר לזה.
היא מעבר לכלי חינוך, היא כלי מחשבה.
נכון, נכון.
אני אומר, חברות, אתה רואה את זה לאורך כל ההיסטוריה, מה זה שייקספיר נגיד? שייקספיר הרי, זה תקופה מסוימת שבה אנשים שאלו את השאלות האלה. באסתטיקה המסוימת של שייקספירים, הברים והזה, וכל המרחב.
כן, כן, כן.
אחר כך השתנה העולם, אז גם הבמה תיאטרון השתנתה, פתאום היא נהייתה ענקית, כמו מדינות לאום. אוקיי, וכאילו הכל זה תרבות, בטח תיאטרון, תמיד מגיבים להשתנות האנושית, ומעצבים את ההשתנות האנושית.
נכון.
ופה כאילו אין את זה. פתאום, האיבר הזה, שאמור להיות המעבדה הזאת, שאתה הולך אליה כדי לבדוק את הדברים, בכל מיני צורות באמת של אמפתיה. נגיד אני מדבר הרבה על זה שהכישלון של השבעה באוקטובר, הוא כישלון של אמפתיה. לא יכולנו בכלל להבין את הצד השני.
נכון.
אתה יודע, כאילו, אמפתיה הרי זה לא רק כשאתה אוהב מישהו, או שאתה בעדו. אתה יכול בכלל לראות את המציאות מבעד לעיניים שלו, כדי לדעת איך הוא יתנהג. כן, זה הדבר שפספסנו. פספסנו את היכולת הזאת להכיר אותם במובן הזה. חלק מקיר הברזל וכו'. אז הכלים האלה, לא סתם אין לנו אותם. כי אין לנו את המעבדה, את המגרש אימונים, ניקח את זה מספורט, אוקיי? שמאפשר לנו לתרגל את זה. אם אתה לא מתרגל אמפתיה, אין לך אמפתיה. ואם למדים אותך שאמפתיה זה לא דבר חשוב, יותר חשוב, זה באמת בידור, אז אין לך את זה.
אז אתה תאכל אותה.
זוגיות. רצית לדבר על זוגיות.
כן, לא יודע למה.
מה זה לא יודע למה?
אתה נשוי, אני...
כן, כן.
באושר?
כן.
הרבה שנים?
10.
10.
כן.
לא לפני, כאילו פעם אחת?
פעם ראשונה? 10 שנים.
10 שנים?
כן.
באמת אני שואל, אני מרגיש, אני לא ילד, כן. ועברתי מספר זוגיויות בחיים שלי, ואני מרגיש נורא בור בנושא הזה.
מה זאת אומרת בור?
אני מרגיש שאני לא יודע איך לנהל את הדבר הזה. בין אם זה בחירות לא נכונות לי, לבין זה שאני חושב שאולי יש לי איזו פיקסציה לגבי העניין הזה, ואני לא מבין מה זה באמת, מה זה אומר.
בגלל, אתה אומר את זה אפרופו האושר שאני אמרתי עליו, או בלי קשר?
לא, בלי קשר.
אה, אוקיי, אוקיי.
אני כאילו, אני חושב שזה נהפך לאישו כל כך מורכב, כן? כאילו, גם אנשים מסביבי שנמצאים בזוגיות ודברים כאלה, זה נהפך לעבודה קשה. זה עבודה, עבודה קשה.
זה עבודה.
זה עבודה. אתה מבין, ולא רוצים לעבוד. אבל זה באמת עבודה.
אבל מה, כאילו, תספר דווקא, תאר קצת את כאילו את הקונפליקט. כאילו, אם זה טוב, זה טוב, אם זה לא טוב, זה לא טוב. למה זה, כאילו מה,
צריך ליהנות מהעבודה.
כאילו, איפה זה נתקע לך? הרי כאילו, אולי תספר דווקא קצת על המודל שלך כזה.
איפה זה? זה נתקע לי במקומות של ה... אוקיי. של העבודה הזאת, כן? שאני לא יודע מה זה אומר העבודה הזאת. זאת אומרת, אני רגיל, מה זה רגיל? לי בזוגיות שהיו, אז היה התחלה שהייתה נורא כיפית, היה איזשהו כניסה לשגרה, שגם כן, זה כאילו יש שלבים מובנים, ואני בטוח שזה לא צריך להיות ככה. ואז זה נהפך לקשה, וריבים, ומתחים, ומספיק. די, גמרנו.
כי זה האופי שלך באופן כללי, נגיד? כאילו, עדיין גמרנו על זה?
אני חושב שכן, יש לי איזה משהו עם שיעמום, שברגע שהוא מגיע, אני לא יודע איך להתמודד עם זה. אני כאילו מפוצץ את העסקה, כשזה קורה.
כאילו, אני חושב על הרעיון הזה, שדברים עליו הרבה, שכאילו שיעמום כמצב נפשי. כאילו, אפרופו אפילו מה שדיברנו קצת קודם, על ה... גם על היכולת לשעוד במבוכה, והאזורים האלה כאילו הלא ברורים,
כן.
תמיד נראה לי, זה קצת כמו להיות בשקט בשיחה. Mm-hmm. כאילו היכולת הזאת היא להחזיק את השקט, ואני כאילו תוהה איתך, על מה זה השעמום הזה. כאילו, אני חושב ששעמום הוא לא ביטוי למציאות, הוא באמת יותר מצב נפשי ממציאות.
שאתה משועמם.
שאתה משועמם. כן. כאילו, אפרופו זוגיות, אפרופו חיים, אפרופו, אגב, בעיניי, השיחה הפוליטית שניהלנו קודם.
כן.
זה אותו דבר. כאילו, אתה אומר לאנשים, צאו לסיבוב, צאו לסיבוב לחברה הישראלית, תכירו אותה, פתאום כאילו איזה שעמום כזה, אתה נתקע.
נכון.
נכון כוח לעבוד. אתה יודע, סבבה, הפגנה זה מגניב.
כן. הפגנה זה מגניב. כן. כן.
אז סתם, אז כאילו, מעניין אותי איפה זה, למה זה נתקע לך שם?
שמע, אני מאמין שזה גם בא מהבית. זאת אומרת, ההורים שלי גרושים, והם התגרשו באופן נוראי, נוראי, באמת. הם לא דיברו מאז שהם התגרשו. לא התראו, לא דיברו, משהו כאילו נורא נורא קיצוני. ברחובות, כן?
אוקיי.
ונראה לי שזה מאוד תקוע אצלי, זה עדיין משהו שעוד מוביל אצלי את הדבר הזה.
אבל אתה כאילו מסרב ותר על זה. כי כאילו בסוף, אפילו אמרת לך, תחשוב על מה בא לך לדבר, דעתי זה דבר ראשון שכתבת, לא? לא משנה, עלה לך כאילו מהר.
כן, כן. אז זהו, אתה מבין?
ואתה כאילו מדבר על זה גם בראיונות, כאילו יש לך איזה משהו, אם אתה רוצה לפתור את זה.
נכון. נכון, ועכשיו שאתה אומר את זה, אולי אני צריך לוותר על זה, אתה יודע, להגיד, כן, אולי, אתה יודע, יכול להיות שזוגיות זה לא לכולם, יכול להיות, וכן, אולי נוותר על זה.
אתה חושב שאפשר לוותר על זה? זו השאלה האמיתית. השאלה אם זה בכלל, הרי מה עשית לי עכשיו? חפרנו על זה, טיפה זה אמרת לי, טוב, יאללה, כאילו,
בוא ניפרד. אני מוותר, יאללה, עזוב אותי.
כן, בדיוק.
אם אפשר לוותר על זוגיות.
כאילו, על העמדה הזאת.
כן, ואז אתה לבד.
כן. לא, אני חושב שאתה יכול להיות לבד גם בזוגיות.
נכון.
כאילו, בעיניי לבד זה לא ההפך מזוגיות. כאילו, יש משהו בזוגיות שהוא קצת... בעיניי לוותר על זוגיות, או על הרעיון הזה של זוגיות, זה קצת לוותר על ה... אני אגיד את זה במונחים שוב פוליטיים כאלה, זה כאילו שתשרף המדינה. זה כאילו לוותר על המשחק. כאילו, בעיניי יש את האלה שאומרים, טוב, אם לא יקרה זה, אז אני אף מפה. אז תמיד, או אני מיואש, לא ישתנה כלום. אני חושב, האנשים האלה, הם כאילו אנשים שמוציאים את עצמם מהמשחק, ואז הם כבר לא רלוונטיים למשחק. כאילו יש משהו בלהגיד, אני מוותר על זוגיות, שבעצם אומר, אני מוותר על המשחק האנושי הזה, שמנסה לחבר, כאילו...
אבל אולי זה בא מחוסר אמונה בדבר הזה.
מה, בזוגיות?
כן.
אני חושב שחוסר אמונה בזוגיות, זה קצת אולי חוסר אמונה בעולם באיזשהו מובן. ואז זה כאילו ויתור הרבה יותר גדול. מבין מה שאני אומר? כאילו שזה המקום, אפילו לא אגיד, כאילו אני רוצה להגיד שהוא מקום שכמעט מחמיץ משהו בממד האנושי. כאילו אתה מוותר על איזשהו ממד אנושי כזה.
אוקיי, הלאה.
כן, כזה?
לא, זה מעניין מה שאתה אומר.
לא, אני מנסה כאילו ללכת איתך לדבר הזה, כאילו שמת לנו את הכותרת הזאת זוגיות.
לא, כי אני חושב שהפחד של סוף, של פרידה וכאלה, כנראה זה כל כך משהו מרכזי אצלי, שגם, וגם, וגם אני חושב שאני לא יודע איך עובדים על קשר. זה הבעיה. אתה מבין, כאילו, טיפול זוגי, פסיכולוגיה, וזה, אני מרגיש שזה כבר לא, אתה יודע, זה לא עובד הדברים האלה, זה לא, זה לטפל באיזשהו פלסטר, זה לא באמת, זה... וההבנה שזה כנראה באמת עבודה ששכרה בצידה. כן. וזה לא רק עבודה.
לא, אני כאילו, אני שוב, אני מתרגם את זה לפוליטיקה, ברשותך. כן. זה נראה לי ממש... מדברים על זוגיות, אנחנו מדברים על דיבור פוליטי, מה שאמרת על הפחד מהסוף, שהוא בעצם כאילו, מה שהוא גורם, מה שאתה מתאר, כן, הוא גורם כאילו לזרוק הכל,
כן.
אבל כל המהלך הרי הוא בדיוק לפעול הפוך לדבר הזה, כי אתה ממש רואה את זה, אצל אנשים אומרים לך, טוב, זה היה זה כבר גמור וזה, אז יאללה, כאילו, נזרוק הכל.
כן, כן.
אל מול היכולת הזאת, יבוא ויגיד, יהיה סוף בסוף.
יהיה.
אבל אנחנו כאילו מחזיקים את התהליך, כאילו לא יש את הדבר הזה בפרקי אבות של לא עליך המלאכה לגמור ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה. כאילו אתה לא, תשמע, אתה לא תפתור פה הכל, אפרופו יכולת להשפיע על המציאות. אבל יש לך את העמדה המוסרית האנושית הזאת, כאילו שלה, כאילו מעניין, אף פעם לא חשבתי על זוגיות כעמדה מוסרית כמעט, אבל להחזיק זוגיות כאיזה אתגר מוסרי. לא יודע, אני שם את זה פה.
איך אמרת?
להחזיק זוגיות כאתגר מוסרי. זה קצת כמו אופטימיות, לא? אני חושב שהיום נגיד להחזיק אופטימיות, דיברת על זה שאנשים בדיכאון, אתה אומרת, אתם בדיכאון, עכשיו זה זה. היום להחזיק אופטימיות זה בעיניים, קודם כל עמדה מוסרית.
חבל על הזמן.
אתה היום מחזיק את האופטימיות, גם אם אתה יודע שיהיה סוף בסוף.
אני אופטימי.
זוגיות כביטוי לאופטימיות בהקשר הזה.
אני מקבל את מה שאתה אומר. זה יפה.
רציתי לדבר על... על משהו שראיתי, שתפס אותי בחג לא מעט. כאמור, הייתי בבית כנסת, גם בבוקר, גם בערב.
איפה אתה גר ברחובות? סליחה.
איפה אני גר ברחובות?
אתה יכול להגיד?
לא, כן, בוויצמן.
לא במכון.
לא, רחוב ויצמן, זה קצת ליד. כמה רחובות מהמכון. כן, באזור הזה.
אה, אוקיי, צפון רחובות.
כן, מוכר. איפה אתה גדלת? יאללה, נעשה שיחה.
בחבצלת.
אוקיי.
כי זה של הרופאים, כאילו. ואז עברנו לגורדון, לרחוב גורדון.
זאת ממש לא ידענו.
בדיוק, שכנים. כן, כן, כן.
יפה, אוקיי. אז האמת, אני לא מכיר מאוד את רחובות, כי הגעתי אליה רק כשעברתי לגור שם.
אין הרבה מה להכיר.
לא, אבל נחמד. דווקא היא גילוי נחמד מבחינתי. אז בקיצור, בדבר ששמתי לב אליו מאוד חזק בחג, שמתי לב אליו לפני, ויש כאלה שמתלהבים ממנו יותר ופחות, בעיניי הוא סימן מאוד מטריד, זה הריבוי של נשקים אישיים אצל אנשים.
שאלוהים יעזור.
אתה רואה, פשוט מסתובבים סביבך אנשים, כולם עם אקדח.
כולם.
עכשיו...
גם נשים.
גם נשים.
גם נשים.
נשים, גברים, וזה כאילו... זה היה כאילו מחזק אצלם איזו עוצמה. קודם כל, באדם עם אקדח הולך אחרת. חוץ מזה שתקוע לו איזה משהו שם בזה, אבל כאילו, הוא פשוט הולך אחרת במרחב.
נכון, נכון.
ובעיניי בעומק, זה ממש חידד לי את התחושה הזו, כמה אנשים, דיברנו על חרדה ופחד, כמה אנשים באמת לא מאמינים בכל מה שהאמנו בו. כמה אנשים מרגישים שהם צריכים אשכרה לקחת אקדח כדי להגן על עצמם במרחב.
כן.
שזה דבר שהוא, אני חושב שהמחיר הנפשי שלו קדימה, הוא יהיה אדיר.
אמריקה, אפרופו.
אמריקה, אפרופו. אמריקה. אבל כאילו באמריקה, זה בעיניי אפילו פחות מפחיד מאשר פה, כי באמריקה זה חלק מהסיפור שלהם. הם אף פעם לא ציפו שיגנו עליהם. תמיד אמרו להם, חבום, אנחנו לא מגנים עליך. אתה תיקח את האקדח שלך, נותנים לך נשק, תגן על עצמך.
כן, אבל שם, בבתי ספר ומס שוטינג ודברים
ברור,
כאלה...
זה אני לא מדבר על זה בכלל. על
זה הכי מפחיד אותי בעולם.
אני מסכים איתך, אבל זה כאילו הביטוי הגלוי של הנשקים.
כן.
לצער הלב, כנראה שבסוף נגיע אליו גם פה בכל מיני צורות, אוקיי? כי כשאנשים, כשיש כל כך הרבה כלי נשק, זה איכשהו מתפוצץ, אבל זה בעיניי הדבר הגלוי, סבבה, אפשר לדבר עליו, לדון בו יותר. בעיניי הדבר הסמוי, או היותר עמוק, זה אנשים שמרגישים צורך לקחת את המקדח. זה בני אדם אחר, בן אדם עם אקדח הוא בן אדם אחר, בן אדם בלי אקדח, נפשית,
אחר.
תודעתית, רגשית, אני מביא לך את האביזר הזה לבמה, לגמרי. אתה בן אדם אחר לגמרי.
לחלוטין.
אני אומר, והדבר האחר הזה, זה לא רק אני יותר בטוח או יותר חזק, בעצם אני הרבה פחות בוטח בעצמי, הרבה פחות בוטח במרחב. הרבה יותר צריך להגן על עצמי, הרבה יותר בחרדה.
נכון, נכון.
הרבה יותר הדברים מתפרקים. יש דבר שאני גם מדבר עליו פה, ועסוק בו לא מעט שנים שלה, בשנים האחרונות יש בעלה לזהב, לא יודע אם אתה מודע לזה, אנשים קונים מטילי זהב, נניה בכולם, בקוסקו, אפרופו אמריקה, מוכרים מטילי זהב, כל כך מטילי זהב, עכשיו מטילי זהב, מה זה מטילי זהב? זה המחשבה הזאת ששום דבר לא יהיה שווה, אז יהיה לך את המטיל זהב הזה שתחתוך ממנו חתיכה ותלך לקנות לחם וגבינה בסופר.
אוקיי.
כאילו הדבר הזה, המחשבה האפוקליפטית הזו, שהיא בעיניי, היא אפוקליפטית אבל היא פה, והיא קצת דומה לאקדחים האלה. כאילו המחשבה הזאת שלה כולנו עכשיו נהיה, נגן על עצמנו, נקים את המיליציות שיגנו לנו על השכונה ברחובות, אוקיי? וייצרו את הדבר הזה, וזה כאילו מרחב שאני לפחות, לא יודע אפילו איך להסתכל עליו. כאילו אני מסתכל עליו ואני נרתע, ואני אומר, רגע, אבל האם האינסטינקט שלך דפוק מזה שאתה נרתע או שהוא טוב? כאילו איפה אתה מוצא את עצמך אל מול הדבר הזה, ואין לי תשובה טובה, אני מסמן את זה. לא יודע, ממש
מה, שיגיע הזמן שאתה תגיד, אוקיי, אני צריך נשק?
כולם מסביבך עם נשק. כשאתה היום נוסע בכביש, צפרת למישהו, צפר לך, התעצבנת, המקסימום הכי גרוע עד עכשיו, היה מקסימום לחום מכות, אוקיי?
כן.
עכשיו פתאום אולי יש לו אקדח. אולי כל הסיטואציה משתנה. כל המרחב האנושי, היחסים, האמון הפנימי, הדברים כאילו
מאוד... אופטימי, יוסי, אופטימי, אופטימי, אופטימי. אל תיפול, אל תיפול, אופטימי, אופטימי, אופטימי.
תביא את האופטימי.
סתם, אני צוחק.
לא, 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 כן, תביא. אני חושב שדווקא הבאת כאילו את הדבר הזה, בדיוק זה.
אבל זה מזעזע, זה מזעזע. זה באמת. כאילו, אתה יודע, אם מישהו רוצה להרוג, הוא לא חייב נשק. זה הרי זה לא... זה יותר קל וזה יותר זמין, וזה יותר... כאילו, אם מישהו ירצה להרוג, הוא לא צריך את הנשק, הוא יכול להרים נבוט, או יכול להרים ברזל מהרצפה ולדפוק בראש. זה כן הרבה יותר מהיר וזמין עם נשק, אבל...
בעיניי זה אפילו הלא להרוג.
רק להיים.
להסתובב, לשבת בקפה עם אנשים שהתפיסה הקיומית שלהם היא כזאת, שבה הם צריכים להגן על עצמם.
זה מזעזע.
זה כאילו, זה השאלה, השאלה אם זה רק מזעזע, שזה האינסטינקט שלי, או שזה גם מזעזע, וגם אינסטינקט אנושי בריא. הרי זה הדבר שמחלחל מתחת כל הזמן. האם, אפרופו לדאוג לילדים, אוקיי? האם אתה באמת מזדעזע כי יש לך רעיונות נעלים וכאלה, או שאתה, ואתה מפספס משהו באינסטינקט האנושי הזה, של אנשים שאומרים, תשמע, היה את השבעה באוקטובר.
זהו.
ניסו להרוג אנשים.
זהו.
אני עכשיו רוצה להגן על עצמי. את בלבל לי את המוח עם כל הדיבורים האחרים.
אני מקבל את זה.
הפרקטיקה הזאת היא כביכול.
אני גם מקבל את זה.
אבל אני חושב שהיא מסוכנת. יש לנתן זך את המשפט האדיר הזה. אומר, שומרני מן העושים אשר גבורתם המעשים. אני מפחד מאלה שרק אומרים, טוב, בפרקטיקה אני צריך אקדח, אל בלבל לי את המוח.
אני גם, להגיד שאני מבין, אני יכול להבין את זה. אני לא אומר שלא, אבל אני זוכר שאחרי השבעה באוקטובר, בשבועיים, שלושה הראשונים אחרי, הפחד של לצאת מהבית, ללכת לגינה, ללכת... היה כל כך מפחיד.
נכון.
כל אחד נראה חשוד, כל אחד היה כאילו, אתה יודע, פועלים בבניין ערבים, לידי, שמעתי את השפה, וזה... הפחד היה בכל מקום, ואתה יודע, אם היה לי נשק במכנס לשלוף, אולי הייתי מרגיש יותר טוב, אני לא רוצה להגיע לשם. אני באמת, אני הלוואי ולא נגיע לשם.
טוב, אנחנו ממש בסוף, לקראת הסוף. ונראה לי דווקא מעניין לסגור את השיחה הזאת עם שוב, הכותרת הגדולה הזו ששמת, של ההתבגרות.
כן.
שהיא אולי קצת, השיחה שלנו אולי קצת הייתה על זה. על התבגרות, או על איך מתבגרים... בתוך הגיל ההתבגרות הזה אולי שאנחנו קצת
כן. בתוכו. סתם אני חושב ש סדר פסח האחרון היה משהו מאוד חגגתי אותו, כן חגגתי, אפשר להגיד חגגתי אותו אצל אמא של הילדים שלי, נעמי, והיו ההורים שלה. אחותה והילדים שלנו ושל אחותה. שלושת הדורות, כן? ואני חושב שזה הפעם ראשונה, והילדים היו נורא שמחים וקפצו ורקדו ושרו וזה. והיה, ונומי אמרה, תראו את הדור, את הדור הצעיר, ואנחנו מעבירים להם. עכשיו, זה היה נורא נכון, כן? זה כאילו פעם ראשונה בחיים שלי ראיתי את הדור מעלינו ואותנו, וכאילו, ועכשיו אני מעביר לילדים את הדור, אני מעביר להם את
הלפיד.
את הלפיד. ואני מרגיש שזה משהו שהוא הולך להיות ארוך. זה לא משהו שיהיה, אתה יודע, זה לא כמו שדיברנו על הדור הקודם, על ההורים שלנו שהעבירו זה. זה הולך להיות ארוך, וזה לא ברור לאן זה הולך.
אני חושב שאני מרגיש, בהקשר הזה, יש רומן רוסי יפה שנקרא אבות ובנים. שהיה טעם החזה הזה בגשר עכשיו, נכון. של טורגנב, שכולו הרי מבוסס על זה, על הרגע הזה, שאני חושב שהוא מאוד דומה לרגע שלנו, שבו אבות לא יכולים להעביר לילדים שלהם כבר את הלפיד. במובן מסוים אפילו יכול להיות שהילדים מעבירים להורים את הלפיד. כאילו יש את ההיפוך הזה.
מעניין.
שפתאום אתה לא, אתה כל כך לא מכיר את העולם, שפשוט נוצר כרגע, ואתה לא מכיר אותו. בשונה נגיד מההורים שלנו, שתכלס ידעו פחות או יותר להגיד לנו מה כדאי לעשות, מה לא כדאי לעשות, לקבל קביעות, לא לעשות, לא יודע מה. לא שהקשבנו, אבל ברמת העיקרון.
כן.
אני חושב שהיום, הורים מול ילדים, אנחנו כמעט לא יודעים שום דבר לתת להם קדימה. וזה ממש הרומן הזה של טורגניב, כן, האבא שם הוא עובד אדמה כזה, והבן הוא מהפכן.
אוקיי.
והם לא מצליחים תקשר ביניהם, כי הוא אומר לו, מה אתה תלך עם זה? והוא אומר לו, אתה לא מבין את הזמן החדש, את העולם החדש וזה. וכאילו, אני כשמסתכל היום על הבנות שלי, ועל אפרופו העברת הלפיד, אז כאילו מצד אחד יש את הלפיד הקיומי הרגשי הזה, שאתה מעביר להם אותו, תרצה או לא תרצה.
כן, כן, כן.
אבל כאילו יש משהו בלהיות הורי היום בעיניי, שזה קצת הענבה הזאת של ה... כן, הילדים שלך מעביר... הילדים שלך יכול להיות שהם ילמדו אותך יותר ממה שאתה תלמד אותם.
אני אשמח.
רוצה... אני גם.
אני אשמח מאוד.
אני גם. אני רק אומר שזה כאילו זה היפוך כזה, שמשונה בכלל מה זה להיות הורי, בזמנים אני... כאלה של זמנים של איך, כאילו.
אז אני מרגיש, אתה יודע, כאילו, עם הגדולה, זה התברר לי משהו מאוד מהיר, מאוד מהר, סליחה, שאני צריך להכין לה את הקרקע, לא, לא, לא באיזה רמה... לא ברמה פילוסופית, אבל אתה יודע, אני צריך להכין לה בית, כסף מספיק שיהיה זה, וזהו, אוקיי? היא תלמד את הכל. אני צריך לעמוד מרחוק ולבדוק שהיא לא נופלת, לא מקבלת מכות, אתה יודע, דברים כאלה. וללמוד בעצמי, אתה יודע, אני מבוגר, אני באמת עתיק, אתה יודע, אבל אני עדיין יכול ללמוד על העולם.
ברור.
ואני רוצה לקוות שהתפקיד שלי באמת הוא זה, והוא לא מעבר לזה, כי יכול להיות שאני צריך ממש להגן עליה, אתה יודע, כאילו.
אבל אני לוקח, אנחנו ממש באמת בסיום, אני לוקח את הדבר הזה,
כן.
ובעיניי הוא אחד המסרים הכי נכונים למבוכה הזאת שהתחלנו איתה, זה בדיוק זה, זה לעמוד. להגן, להסתכל על המבוכה הזו, לא לכפות עליה תשובות, כי אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים, אלא דווקא ללמוד וכאילו להקשיב, ומתוך זה לתת כאילו לדברים להתאבות, שזה קשה להרבה אנשים, כלומר, תביא את הפתרונות, איפה הפתרונות? אין, כרגע לתת לדברים לגדול ולסמוך, מה שאתה...
לביטחון.
תיארת נהדר בעיני, כך שאתה כאילו סומך על הבת שלך, שאם תיתן לה את זה, אז אתה יודע שהיא כאילו, היא תגיע לאיפה שהיא צריכה להגיע.
היא תגיע. היא אמרה לי גם מה היא רוצה.
מה?
היא רוצה בית פרטי, בבית אורן.
יפה.
להיות עם הבן זוג שלה ולעשות מיניאטורות. זה...
חתיכה תוכנית לגיל 8.
היא יודעת מה היא רוצה.
תודה רבה, יוסי.
תודה רבה.
שיהיה מועדים לשמחה. תודה לדבר את פרין שערך אותנו, ושבת שלום, בשורות טובות.
אמן.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.